ان شاء الله خير. ערב טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח, והשם עלינו ברחמיו ירוויח. הערב יהיה להצלחה וברכה מרובה לכל תורמי ומארגני ההרצאה, ולעילוי נשמת רחל בת קטון, עזיז בן שקר, אשר בן שרה וזכריה בן שלום, ולעילוי נשמת הוריי וחמי מנוחתם עדן. אומרים שלא שומעים בסוף. בפרשת השבוע כתוב, ועשיתם את חוקותיי ואת משפטיי תשמרו ועשיתם אותם וישבתם על הארץ לבטח. אז יש התניה, אם אתם רוצים לשבת בארץ לבטח, אז תעשו את חוקותיי ואת משפטיי ואז תוכלו לשבת פה לבטח. אז אם נשמור את המצוות ונבחר בצד הטוב, אז יהיה לנו ביטחון ושלווה בארצנו. לא חמאס ולא חיזבאללה ולא איראנים ולא אף אחד. אבל וכי תאמרו, מה נאכל בשנה השביעית? אין לא נזרע ולא נאסוף את תבואתנו. ושאלה זו נשאלת על ידי פשוטי העם. והמקור שלה לכאורה הוא חוסר ביטחון בקדוש ברוך הוא. מכל מקום, התורה לא שוללת את השאלה, והתשובה היא, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשת את התבואה לשלוש השנים. אז בפרשה אנחנו לומדים על עניין השמיטה, שבשנה שביעית כל אדם שיש לו שדה, כרם, פרדס, שבת, שביתה, גמורה, לא חורשים, לא זורעים, לא קוצרים, כל השדות, כל היבול, הכל הפקר. כל מי שרוצה נכנס לשטח, לוקח בלי רשות הבעלים, כדי אכילה, והולך לו. מפקירים את כל האדמות, את כל השדות, אין עבודה. יש בעל הבית, הוא אומר, תזכרו כי אתם גרים בתושבים עמדי, זה לא, אתם לא פה קבע, זמני. אז להזכיר לכם את זה, זה פעם בשבע שנים, שתזכרו. ועכשיו יבואו כמה מהפשוטים שבעם, שלכאורה אין להם ביטחון, והם שואלים שאלה, מה זמן נאכל בשנה השביעית? הן לא נזרע ולא נקצור, אז לא נאסוף, אז מאיפה? אז השם משיב תשובה, וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית ועשת את התבואה לשלוש השנים, אז אני אתן לכם ברכה. בשיעור הקודם למדנו, אם לא שואלים, אין שאלות, בוטחים בשם, אז הקדוש ברוך הוא ייתן לנו יבול בשנה שישית רגיל, ונאכל מעט ונשבע, ויספיק לנו מהשישית לכל השנים עד שנזרע ונקצור. יתברך בתוך המעיים, כך שלא נצטרך לאכול כמויות. אבל אם תהיה לנו שאלה, ואין לנו מספיק ביטחון, הוא אומר, אין בעיה, אתה פוחד? אתה פוחד שאם אתה תקצור כרגיל, כמו כל שנה, אולי לא תתברך במעיים, ואז לא יישאר לך לשביעית ולא לשמינית, עד שתזרע בשמינית. אז אני אתן לך כמות פי שלוש. לשישית, לשביעית ולשמינית, ותראה בעיניים הרבה, ותהיה מבסוט, תהיה בטוח, הנה יש עכשיו כמות מחסנים מפוצצים. אבל בעצם זה ברכה לא כל כך מבורכת. יותר טוב לאכול תפוח אחד ולהרגיש ארוחה. ממה שלאכול ארוחה ולהרגיש תפוח. כסף, אין כסף בזה, אין ברכה יותר. מה שהמזונות קצובים, זה מה יש. גם ההפסדים קצובים. כן, מוכר יותר, מרוויח יותר, דמיונות. ואז בשנה אחרי, יכול לבוא אחר כך, חוץ מכבודך, בכבוד המקום, עכברים, יאכלו לו, ושמש תקפח על היבול, וגשמים רבים יהרסו את היבול, ואלף ואחד דברים שהקדוש ברוך הוא יאזן בדיוק מה שמגיע לך. לא תקבל אגורה יותר, בדיוק מה שקצוב לך. אבל מי ששואל שאלות, הקדוש ברוך הוא, אין בעיה, אני אברך אותך באופן שתראה הרבה. תרגע! עכשיו השאלה הזאת ששואלים, מה נאכל בשנה השביעית, זה לא שאלה של ריחוק, אלא ההפך, מתוך התייחסות של התורה לשאלה הזאת, אנחנו לומדים שהשאלה כדאית בשביל התשובה. למה טובה השאלה? כי סוף סוף מקבלים גם תשובה. על ידי התשובה, השואל מקבל ביטחון בשם, ועידוד עצום לקוות לישועת השם. אז שאלות מהסוג הזה הן כדאיות, כי על ידם מתחדדת התשובה טוב, ואז מתחזקת התחושה שאין לנו על מי לשען, אלא על אבינו שבשמיים. עכשיו, זה העיקרון. אבל זה לא נקודה פרטית רק למצוות שמיטה. כי אם לעניין יישוב ארץ ישראל בכללות, עבור ביטחון בארץ ישראל, כדי לחיות פה בטוח, ואנחנו בכלל לא בטוחים, מאז קום המדינה אין פה ביטחון. אז אם רוצים לחיות פה בביטחון, זה לא מספיק שמירת המצוות. יש גם לתלות את הביטחון רק בקדוש ברוך הוא. לא בצבא, לא בטנקים, לא במטוסים, לא בשום דבר. אתה יכול לעשות את ההשתדלות, על פי טבע, אין בעיה. אבל הביטחון צריך להיות רק בקדוש ברוך הוא. כמו במצוות השמיטה, שאנחנו יודעים שהמבטיח היחידי וציוויתי את ברכתי זה השם יתברך, כך בשביל לשבת בארץ ישראל צריך שהביטחון יהיה בשם. כל זמן שנבטח בנשק, בצבא, בחיילים, הקדוש ברוך הוא יראה לנו שאין הבטחה. בהתחלה נלחמנו נגד עמים, שבעה עמים תקפו אותנו וניצחנו, יופי. ואחר כך עוד מלחמה, ואחר כך בכלל הגיע ששת הימים, תוך שישה ימים לנצח את כל הצבאות. מאז הידרדרות, מלחמת יום כיפור, המחדל קראו לזה. היום גלים את הסודות כמה פדיחות היו. כן. אחרי זה היה לבנון. אני לא עובר שלב שלב, אינטיפאדות, ועם מי אנחנו נלחמים כבר? לא עם צבא. לא עם עם. עם כנופיות. נקראים כל מיני שמות. פעם זה היה פדיון. עכשיו יש לנו מג'הדין, ג'יהאד אסלאמי, חמאס, יא כמה סוגים יש להם שם, יא בבית. ויש לנו חיזבאללה, ויש לנו, וכל זה כנופיות טרור. ואתה קשה לך להתמודד. והם יורים טילים, איפה יש בעולם מדינה שסופגת טילים במרכזי האזרחים. אם היו נופלים טילים בפריז, ממדינה שכנה, זה היה נגמר בקורבנות שלום? פטנט ישראלי, קורבנות שלום. איפה שלום רק? מילא היה קורבנות והיה שלום, בסדר, אבל קורבנות שלום, זה קורבנות שאומרים להם שלום. אבל איפה התוצאה? אז אין ביטחון. למה אין פה ביטחון? בגלל שלא בוטחים בשם, בוטחים בצהל. זה הבושה שלנו, זה הפדיחה. במצבנו כיום, מותר לנו לשאול, מה ילד יום? עכשיו החמאס מתהדר, אומר, אנחנו מצאנו את הפתרון, כיפת ברזל. יש לנו עכשיו משגרי ירי שיורים שמיניות. כמה אתה יכול לטעין בכיפה אחת? וכמה אתה יכול להגיב? וכמה עולה לך? 50,000 דולר עד 100,000 דולר כל טיל. כמה עולה להם? כמה צינורות? וזה 72 שקל. והם יורים עליך 600 ירו תוך יומיים. נו. עבדה יפה, 84%. ומה עם 4 שהלכו? לא חבל? זה בגלל שהשם עדיין שומר, כי זה לא הגיוני. שיורים וזה יורד, ותמיד זה שטחים פתוחים ליד קרוב ולא... זה כבר שנים אנחנו רואים את הניסים. זה לא בגלל שמגיע לנו, זה בגלל שהשם אוהב אותנו. אבל אם היינו בוטחים בשם ב-100%, אין בעיה, תחזיק כיפה, עוד כיפה, כיפה פה, כיפה מברזל, מה שאתה רוצה. אבל אתה צריך לבטוח בשם שהוא. אם השם לא ישמור עיר, שב, שקד, שומר. אתה רואה שיש חיילים, מלמדים אותם ללחם, נותנים להם נשק, מחסניות בפנים, ובא אחד עם סכין, דוקר את החייל, לוקח לו את הנשק, יורה בו, ומתחיל לתת את האנשים. אז זה בדיוק, לא? אם השם לא ישמור עיר, שב, שקד, שומר, זה השומר. זה החייל עם הנשק. על עצמו לא יכול לשמור, איך ישמור עלינו? לא מקרה אחד. כבר הרבה מקרים בתקופה האחרונה. אז מה זה? אז הביטחון זה לא תלוי באם יש לך צבא עצום וכו'. אתה רואה? אתה לא יודע מאיפה זה בא. פתאום אחד רץ עם סכין באמצע השוק, דוקר. אז פעמים אתה מצליח, פעמים אתה לא מצליח, אבל אתה לא חי בביטחון. אז זאת אומרת, מותר לנו לשאול מה ילד יום. התשובה שאנחנו צריכים להשיב לעצמנו היא אחת, ביטחון בשם. לא סתם ביטחון, אלא לעודד את עצמנו שיש לנו על מי לשען, על אבינו שבשמיים. ואם אתה אומר את השאלה, מה ילד יום, ואתה תולה את הביטחון בשם, זה לא נקרא שאתה מרוחק מהשם, אלא אדרבה, אתה מתקרב לשם. כי השאלה היא בשביל להרים להנחתה, בשביל שאתה תבין עד כמה אתה תלוי בביטחון בשם. הרי הם חורשים עלינו מזימות יומם בלילה. אנחנו מוקפים בחצי מיליארד אויבים. אין ידיד אחד מסביבנו. גם לא הסיסי. וגם לא עבדאללה. כל אחד דואג לאינטרס שלו. מצרים מתחמשת באופן יוצא מגדר הרגיל. צוללות וטנקים. והתקרבו, והם כבר בסיני, והם חפרו תעלות מתחת לסואץ. דברים מדהימים, מי שעוקב יודע, זה משהו לא יאומן כי יסופר. הם מתכוננים לאפשרות במלחמה בישראל, שלא תחשבו שהם חופרים את הכל שם בשביל ללחם בעזה. יגיע רגע, הרי מי זה סיסי? סיסי עכשיו הוא כאילו מדבר בסדר, נגיד. אתם יודעים שם מהפכות, איך הוא החליף את מוברק ואת חליפו שם השניים. אז איך זה קורה? ככה זה, במדינות כאלה אתה לא יודע מי עולה מחר. ואם יעלה מחר אחד אחר, אז מה אתה חושב שאם 40 שנה יהיה לך שלום זה ימשיך? מי יבטיח לך? אז זאת אומרת, המצב הוא שיש לנו מאחורה בגב ים, מסביב חצי מיליארד, ובכל דור ודור רק חושבים איך לחלותנו. אז על מי תסמוך? בתהילים כתוב, אשרי איש ירא את השם במצוותיו חפץ מאוד, גיבור בארץ יהיה זרעו. איך משיגים גבורה בארץ? על ידי יראת שמיים. כתוב, אשרי האיש ירא את השם ובמצוותיו הוא חפץ מאוד, ואז גיבור בארץ יהיה זרעו. איך הוא יהיה גיבור? על ידי יראת שמיים, ועל ידי זה שיש לו חשק למצוות. מה זה ירא מאוד? מבאר הגאון מווילנה, החשק למצוות צריך להיות מעל הגבול הטבעי, יותר מהנורמה, ועל ידי זה זוכים לניסים. אם אתה מתגבר יותר, השם עושה לך מעל הטבע, מנהיג אותך בנס. תגידו, אתם חושבים שזה דבר פשוט שהשבא כל פעם תופס התארגנויות לפני שיבצעו והכל? זה הכל השגחה אלוקית. השייטת הלכו והלכו 11, והתמינו להם החיזבאללה, מלכודת, וזה השייטת. ומתכננים חודשים, אבל בשעה שאתה מתכנן, יש עוד תכנונים, מישהו מתכנן למעלה כל מיני דברים. אתה חושב שאתה תכננת הכל ומוכן לכל, אבל אתה לא יודע מה השם מרשה ומה לא מרשה. זה לא אנחנו קובעים. אנחנו יכולים לעשות השתדלות, אבל ההצלחה באה מהשם. אז נרחיב את הדברים. הפסוק בשופטים ג' אומר כך, באלה הגויים אשר הניח אדוני לנסות בם את ישראל. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא נותן לגויים רשות לנסות את ישראל. זה מה שאנחנו לומדים. בואו ראה מה בין הראשונים לאחרונים. הראשונים, דורות קודמים, היו מתנסים ביד הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, והאלוהים ניסה את אברהם. מי ניסה את אברהם? כתוב, האלוהים. וכן דור המדבר, כתוב שהאלוהים ניסה אותם. כתוב, למען הנסינו, וכתוב, ולמען נסותך. מי המנסה? הקדוש ברוך הוא. אבל האחרונים נתנסו ביד האומות, שנאמר, ואלה הגויים אשר הניח אדוני לנסות בם את ישראל. צריך ביאור. למה הדורות האחרונים לא זוכים להתנסות על ידי הקדוש ברוך הוא כמו הראשונים? בשביל זה צריך להבין קודם כל מה ההבדל בין הדורות הראשונים לדורות האחרונים. אז כתוב בגמרא בברכות למדי, משמו שרבי יהודה בר אלעי, בואו ראה שלא כדורות ראשונים דורות אחרונים. דורות הראשונים עשו תורתן קבע ומלאכתן ערי, השקיעו את רוב שעות היום בלימוד ומלאכה עשו מעט. זאת אומרת, הם בטחו בשם יתברך. וזו נתקיימה בידן, גם הלימוד הצליח בידם וגם הפרנסה הייתה מוצלחת, הכל התקיים. דורות אחרונים עשו מלאכתן קבע ותורתן ערי, הרבו בעבודה ומעט בלימוד. זו וזו לא נתקיימו בידן, לא הצליחו בלימוד כל כך, ולא בפרנסה. והעניין נעוץ בעוד מאמר נוסף של אותו רבי יהודה בר אלעאי, שהיה צדיק גדול. הוא אומר, דורות ראשונים היו מכניסים פירותיהן דרך טרקסמון. אתה מביא פירות, אתה מכניס אותם לבית, היו מכניסים דרך שער הבית. מתי מתחייב הפירות במעשר? אם אתה מכניס דרך שער הבית, מתחייב במעשר. דורות אחרונים היו מכניסים את הפירות דרך גגות, חצרות וקרפיפות, כדי לפתור אותם ממעשר. יש טענה לדורות האחרונים? האם הם לא שמרו מצוות? לא! אבל הם חיפשו אפשרות בהלכה להיפטר מהמעשר. והם נפלו בזה מהמדרגה של הדורות הראשונים, שהיו מהדרים להכניס דרך השער בשביל להתחייב במעשר. נגיד, אתה צריך להכניס טון, אז אם אתה צריך להפריש מעשר, זה 100 קילו. הם אמרו, כן, נתת לי 100, נתת לי 100, תן מעשר, נתת לי טון, אני אתן 100, למה לא? למה לא? אם השם רוצה, למה לא? דורות אחרונים אמרו, חבל, חבל, 100 קילו ככה, חבל, אם אני יכול להכניס דרך הגג ואני לא אתחייב, חבל, חבל, מחפשים עצות, חבל. אז אתה לא מראה שאתה בוטח בשם, שהוא יביא לך עוד, כאילו זה פעם אחרונה. כתוב, כל המעשר מתעשר, אתה לא מאמין לו, לא סומך עליו, למה אתה לא נותן? ולאן הולך המעשר? לעניים, למה אתה לא דואג לעניים? מסכנים, הם אין להם, לך נתנו, נתנו לך טון, תן לעני, שיהיה לו מה לאכול, תחשוב על הזולת. אז רואים שיש הבדל בין דורות ראשונים לדורות אחרונים. רואים שדורות אחרונים לא בטחו כל כך, לכן עבדו הרבה, וזה לא התקיים בידם. וגם חיפשו עצות איך להיפטר מחיובים. העיסוק במלאכה עבור פרנסה, נאמר עליו, ההכרח לא יגונה. אם אדם מוכרע, הוא צריך להתפרנס, הוא הולך לעבודה. זה לא שהוא בעל ביטחון גדול, אבל בסדר, ההכרח לא יגונה, לא מגנים את הבן אדם שמוכרע. בסדר? גם אין טענה על הדורות האחרונים שהם לא עסקו בתורה בכלל, אלא מה אצלהם היה עיקר, מה היה תפל? העיקר היה פרנסה. מה היה תפל? שיעור תורה, לימוד תורה, לומדים תורה. אבל זה היה תפל, העיקר זה היה פרנסה. מה היה קבוע ומה היה זמני? ערי. התוצאה שדורות ראשונים, זו וזו נתקיימה בידם. גם התורה עלתה יפה מאוד והיו חכמים גדולים ומצוינים. וגם התפרנסו בכבוד מאוד, היה להם ברכה ושפע, למרות שעבדו מעט. למה? כיוון שאם יש לך חשק למצוות מעל הטבע, אז הקדוש ברוך הוא משלם לך מידה כנגד מידה, ואתה זוכה לניסים מעל הטבע. כי על פי טבע, מי שעובד מעט, מרוויח מעט, מי שעובד הרבה, מרוויח הרבה, זה על פי טבע, ככה מבינים כולם. אבל אם אתה עושה מעל הטבע, כי אתה מוסיף בלימוד על חשבון הפרנסה, אז השם אומר, אני אוסיף לך ברכה, אל תדאג. אני לא אקפח אותך, אני רוצה שתלמד. מצידי אתה יכול לסמוך עליי, מה יחוס גם לא לעבוד בכלל. אני אומר לך פסוק, הוא אומר, השלך על השם יהבך, והוא יכלכלך. מה אתה דואג? נכון? כמה צריך בשביל קמח? כמה עולה קמח? 2 שקל, 3 שקל, 7 שקל, כמה עולה הכי מודר? נו, קח קמח. אתה יודע כמה לחמים אתה עושה מזה?
כן, אבל אדם לא צריך, לא זקוק.
נכון, פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה ועל הארץ תישן וחיי צער תחיה ובתורה תעמל. אם אתה עושה כן, אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. רק אם אתה עושה כן, אז תדע שאשריך בעולם הזה חוץ מהעולם הבא. אבל מי שרגיל לשפע ולזה 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 ולא מספיק לו זה, בלי זה, הוא צריך גם את זה וזה, ושהכל יהיה דבש, ושהכל יהיה... אז טוב, תשתעבד, למה לא? תעבוד כל הזמן, מהבוקר עד הערב, ואחרי כמה שעות תיכנס לאיזשהו מקום, תרוקן את הכל, ותמשיך לעבוד עוד, ותרוקן את הכל, ומה נשאר ממך? יאכלו אותך תולעים בסוף, זה עובר, מה תעלה למעלה? עם הלוקש? תגיד, אני מזכורת יפה, אני לא הייתי מהתפרנים, אני מאלה שהיה להם קצת כסף. אז זאת אומרת, אם אדם עושה מעל הטבע, השם הולך איתו מעל הטבע, בדרך ניסית. אז הדורות הראשונים שהלב שלהם היה פתוח למסור את הנפש לתורה ולמצוות, ולא חיפשו להיפטר מתורה ומצוות על ידי היתרים, כוחד היתר עדיף. ממילא הם זכו להנהגה של זו וזו נתקיימה בידם. כל מה שהם עשו הצליחו, בגשמיות וברוחניות. עכשיו נוכל להבין גם את ההבדל בניסיון. מה זה ניסיון? ניסיון זה מורה שאתה קרוב לשם. אם השם מנסה אותך, זה מראה שאתה קרוב אליו. כתוב בפסוק בתהילים סמך, נתת לראיך נס להתנוסס. מנוס שינצלו ישראל מדינה של גיהנום. למה? מפני קושט סלע, כדי לתת להם שכר בקושט. מה זה קושט? זה אמת. בארמית קושט זה אמת. קושטה. שנאמר, ונתתי פעולתם באמת. אבל הרשעים, אין להם מנוס. שנאמר, ועיני רשעים תכלנה, ומנוס אבד מניהם. אז נתת לראיך הנס להתנוסס, מנוס מהגיהנום. האחרונים, מתוך היותם חסרים את הקרבה המתאימה לקדוש ברוך הוא, שהיה חסר להם כוונה ולב לקיים מצוות בשלמות, הם לא זכו לקרבה המיוחדת שזכו הדורות הראשונים. לכן הדורות הראשונים, השם בכבודו ועצמו ניסה אותם. בנס מטרתו להתנוסס. אם אתה עומד בניסיון, אז אתה מתרומם, כמו נס דגל, הרימו נס. מה זה הרימו נס? הרימו דגל. זאת אומרת, נס, ניסיון זה נס, זה גורם לך להתעלות, להתקרב אל הבורא. אז אם השם מנסה אותך, זה אומר שהוא רוצה לקרב אותך אצלו. כמו שיש בצבא, טירונות. אז עושים מכשולים, בהכל. למה? בשביל לקרב אותך לדרגה. אחר כך עוד. אימונים וקורסים, לעלות לך עוד דרגה, וזה קשיים, וזה עוד יותר, וככה אתה עולה מדרגה לדרגה. השם אומר אותו דבר, אני גם מנסה אותך. אבל אלה שמנסה הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, זה בגלל שהם קרובים אליו. ואם אתה לא כזה, אז אתה תנוסע על ידי שליחים, מלאכים, יצר הרע, יש, לא חסר. הדרך היחידה להשיג את קדושת ארץ ישראל, לארץ ישראל לשכוח. ארץ ישראל היא קדושה. בין אם אנחנו מטמאים אותה או לא מטמאים אותה, היא נשארת בקדושתה. והיא מקיאה, מקיאה, תקיע הארץ את יושביה. כשעם ישראל לא היה בסדר, היא הקיאה אותם לגלות, לגלות, תעופו מפה. ארץ ישראל היא קדושה, אם רוצים לשמור אותה קדושה, אז זה תלוי בקדושת עם ישראל. לא כולם דווקא, כל יחיד ויחיד. וכמובן, אם יש יותר, אדרבה. אבל ככל שנהיה מדקדקים במצוות, וזה על ידי דקדוק בלב ובנפש, השאיפה שלך, הרצון האמיתי שלך, זה לקיים את המצוות, אבל בדקדוק, לא לחפף. באוכל אתה לא מחפף. אז למה אתה מחפף במצוות? בביגוד שלך, אתה לא הולך עם כפתור כן, כפתור לא, קרוע קצת, הרוב בסדר, אין דבר כזה. אתה מדקדק. למה בזה כן? למה במצוות לא? כתוב בפרשת ציצית, וסחרתם את כל מצוות אדוני ועשיתם אותם, וזה יגרום, ויתם קדושים לאלוהיכם. עכשיו, אנחנו נמצאים בתקופה קשה. אנחנו לא יודעים מה יתפתח, יותר נכון, לא יודעים מתי יתפתח, עם איראן, בתוצאות. כמה הם יכולים לספוג הפצצות ישראליות על השדות תעופה, על המאגרים שלהם, על הטילים המדויקים, על כל הדברים. כמה הם יכולים? יש גאווה של ערבי, יש לו גאווה, אתה לא יכול להשפיל אותו לאורך זמן. כמובן שמרגישים כרגע שהם נחותים קצת, והם חוששים מפדיחה שהם יקבלו מכה אחת אפיים, אבל הם לא יכולים לאכול את זה, הם חייבים להגיב, וכשהם יגיבו, הם לא יגיבו מינורית. וכשזה יתפתח, זה לא יהיה בחזית אחת. אז מה יהיה? אז אנחנו בתקופה קשה. אז אם אנחנו רוצים שהמצוות שאנחנו מקיימים יגנו עלינו, אז צריך לעשות אותם כמו שצריך. מה זה כמו שצריך? אומרת הגמרא בשבת סמך ג', אמר רבי חייננה בר אידה, כל העושה מצווה כמה אמרה, אין מבשרין אותו בשורות רעות, שנאמר שומר מצווה לא ידע דבר רע. אז אם עושים מצווה כמאמרה, כמו שהשם ציווה, בדיוק עושים אותה, הבטחה לא תשמע בשורות רעות. אמר רבי אסי, אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה ומבטלה. אם יש על בן אדם גזרה, והיא צריכה לצאת לפועל. אבל הוא עשה מצווה אחת אפילו. כמאמרה, בדיוק בשלמות, גם אם הייתה גזרה שמבטל בגלל זה. אז תראו מה זה הכוח של מצווה. עד כדי כך. כי זה שלמות. השם רוצה שאדם יהיה שלם. השם אומר, הקריבהו נא לפחתיך, הירצהו. נגיד, אתה הולך להקריב קורבן השם, אתה מביא שור גדול. אבל יש לו תבלול בעינו. קצת ככה קטרק, זהו, זה מום, פסול, לא מקריבים. מה יש? תראה, טונה וחצי. חביבי, תקריב את זה לשר שלך, שור שקורץ לך בעין ככה עם לבן, זה ככה נותנים. אז זאת אומרת, צריך לעשות בשלמות. אפילו תביא תור. תביא גוזל, אפילו קטן, אבל שלם. עדיף משור עימום. תביא דבר בשלמות. יש פה כוס. יש כוסות קטנים. 80 סיסי, 150 סיסי. יש גדולים. נו, אם יביא לך בכוס גדול, זה יפה מאוד. זאת אומרת, מחשיבים אותך. אבל אם ימלאו אותו רק 20%, זה פדיחה, לא? זה כאילו להכעיס. מה, אתה רוצה להרגיז אותי? תמביא לי כזה ומלא לי ככה. מה זה? לא מכבד, איוון, לא מכבד. אז אם אתה עושה מצווה ואתה עושה אותה 70%, 80%, למה אתה לא ממלא עד הסוף? הבן ישחי מביא דוגמה נפלאה לזה. מישהו הביא דורון למלך. נביא לו שאה קדושה, כלי שמכיל שאה, אבל הוא גדש. אמרתם, עלו לו את זה, את הכלי, אבנים טובות ומרגליות. אחד הביא לו 10 שאין, אבל חסר. אמרתם, עלו לו את זה חצץ. שאלו שם השרים, מה זה? זה הביא רק שאה אחת. זה הביא 10. זה מגיע לו זה. הוא אומר, זה כיבד אותי. זה מה שיש לו, שאה, אבל הוא הוסיף יותר, עוד. יש אפשרות להוסיף עוד, לתת למלך עוד, עוד. זה נתן הרבה, אבל אם אפשר לתת פחות קצת, לרדת קצת מהשאה, עדיף. ככה בוחנים את הדבר. איך אתה מביא את הדבר? שיהיה בשלמות, מצווה בשלמות. מה זה המשמעות של מי שעושה מצווה כמאמרה? חוץ מדקדוק הדין בכל הפרטים של המצוות, יש פה עוד נקודה אחת נוספת. היו שניים בהיסטוריה, שני אחים, קראו להם קין והבל. שניהם הביאו קורבנות לשם. איזה קורבן התקבל? של הבל. למה התקבל? מה הוא הביא? מבחורות צונו ומחלביהן, מהחלב, מהדבר הכי משובח. מה הביא קין? פשטן. אתה יודע מה זה פשטן? זה ששמים בצינורות, באינסטלציה. כן? הוא אמר חבל. בלאו הכי הרי הקדוש ברוך הוא לא אוכל את זה, לא משתמש בזה ולא כלום. אז למה להביא זה? פשטן. והבל הביא מבחורות צונו מחלביהן. יופי, עכשיו יש שאלה. אז למה הצליח קין להרוג את הבל? הוא נתקנה בו. למה הוא הצליח להרוג אותו? לא מגיע. צדיק. השם שאל הקורבן שלו. למה הוא מת? מישהו יודע? המהר"ל מפראג אומר, איך לא הגן הזכות של הקורבן על הבל? ודווקא גרמה לקנאה של אחיו שרצח אותו. או מה? לא, זה משהו אחר. נכון, אתה צודק. אתה צודק. אמרתי שאתה צודק. אבל מבאר המהר"ל מפראג, לשניהם היה חיסרון בלשם שמיים. גם הבל, גם להבל היה חיסרון. מה כתוב אצלו? והבל הביא גם הוא נגרר אחרי קין. הוא לא התעורר לעשות את המצווה מעצמו. הוא ראה שאחיו עשה, אז גם הוא עשה. הוא נגרר. זאת אומרת, אתם רואים שגם אם אתה מחכה עד שמישהו יעשה משהו, ואז אתה בא ומצטרף, וזה, זה יפה. זה קורבן שהשם מקבל, עובדה שהוא קיבלת. אבל אין לך עדיין הגנה שלמה. אתם מבינים עד איפה זה? יש פה בן אדם שהחליט לארגן את ההרצאה. הוא החליט. אחרי זה יכול להיות שעזרו לו עוד כמה. כולם צוחים. אבל זה אותו דבר מי שהביא את הרעיון, את הרצון, שזה בא לו מהפנימיות והוא עשה למי שזה, זה לא אותו דבר. זה זכות גדולה, אבל זה לא אותו דבר. הנה ראינו עובדה. עכשיו כשיש מצב חירום בעם ישראל, אתם לא מרגישים, כי עוד אין הזעקות בכל הארץ. אבל במצב של חירום של כלל ישראל, לא צריך לחכות עד להזעקה, צריך להבין לקראת מה אנחנו עומדים. חובה על כל אחד ואחד לבדוק את עצמו באיזה דרגה הוא נמצא בעבודת השם. אם אתה רוצה הגנה, לא של כיפת ברזל, שהכיפה שלך תספיק, אתה צריך להיות מדקדק במצוות. כי מי שעושה מצווה כמאמרה, אין מבשרין אותו בשורות רעות. וגם אם נגזרה עליו גזרה, השם בטל. אז יש לנו פטנט, איך להיות ניצולים בכל מצב. דק, אתה כבר עושה מצווה, תעשה אותה על הצד המשובח ביותר, המדוקדק, בדקדוק הדין, לא לחפף, לא להקל, לא לחפש, זה גם בסדר. לא, לדקדק. אז תבדקו כמה אתם לומדים, איך אתם לומדים, איזה מצוות אתם עושים, האם זה בלב ונפש, האם זה עם השקעת מחשבה כיצד לעשותם יותר טוב, או שזה בגדר של גם אני עושה, גם אני, אבל גם. יש בני תורה שיושבים ושוקדים על התורה, לא יוצאים בית המדרש, ממש יושבים ולומדים ימים ולילות, ולא 7 שעות, ימים ולילות. יש כאלה שיוצאים גם לפעילות וכו' וכו'. אז כמובן מי שלא יוצא צריך להתחזק, שהלימוד שלו יהיה באיכות, בלי בזבוז של זמן, בלי דברים בטלים, בלי להכניס אווירה של חולין לתוך בית המדרש, לא להחתית האחרים, לא להיות מכשול. צריך לשים לב, עצם זה שאתה יושב במקום קדוש, אתה צריך לשמור שהמקום יישאר קדוש. עברנו כמה שיעורים על קדושת בית הכנסת, בית המדרש, תשמעו אותם באתר, מרוכז יפה, תבינו עד כמה זה זכות ועד כמה זה חמור, אם חלילה מזלזלים בקדושת בית מדרש ובית הכנסת. וצריך להתחזק מאוד אם אתה רוצה. אומר רבנו יונתן בן עוזיאל, גיבור בארץ יהיה זרעו, פסוק שאמרנו קודם, זה גיבור באורייתא. אם תהיה גיבור בתורה, תתגבר על כל המניעות, כל ההפרעות, כל המפריעים, כל המסתינים, בשביל שלא תלמד, מתוך זה תוכל לזכות לשב בארץ לבטח. הבטחה של התורה, מי שיושב לבטח מובטח, אבל לומד כמו שצריך. הנה, ויתרתם על כל מיני דברים הערב, באתם לשמוע דברי תורה, בשמיים זה נחשב מאוד 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 לאין שיעור, הרווחתם שכר עצום, כי מה שאני מדבר עכשיו, כל מילה שהוצאתי מהפה בדברי תורה, זה שקול כתרייג מצוות. אז עכשיו מגיע לכם מספר המילים שאמרתי כפול תרייג מצוות, זה הרווחתם בשיעור הזה. אבל זה לא נכון, זה התחלה של החשבון. אתם גם מקבלים שכר כנגד כל מי שנמצא כאן. אז אם יש פה נגיד 100-200 איש, אז כל אחד מגיע לו נגיד מספר המילים כפול תרייג, כפול מספר האנשים שיש פה. גם, וגם שלך. עכשיו לא רק זה, אתם גם מחוברים לשידור הישיר שצופים בנו עכשיו אלפי אנשים, ואחרי זה מאות אלפי אנשים, כי זה נשאר עד סוף הדורות. ויצפו בזה, תסתכלו ביוטיוב כמה יש צפיות לכל הסרטונים. תראו, שקענו פה בקושי שעה, תראו כמה יצאנו עשירים. עכשיו בן אדם יש בבית, ספרייה, פותח ספר, קורא, כל מילה תריאק, אין עושר יותר גדול. אי אפשר להרוויח בעולם. כמה אתה עובד בשביל לקבל 30 שקל, 40 שקל, שעה? ותכפיל בשעה כמה מילים אתה יכול להגיד כפול תריאק, כמה מצוות זה? עכשיו כשאתה בא לבית כנסת, נכון? לפעמים אתה תורם לעלייה, נכון? אז אתה תורם נגיד 30 שקל. אז עבדת שעה בחוץ, ומה הרווחת? מצווה אחת, לעלות לקרוא בספר תורה. ואם היית יושב בבית ולומד שעה, כמה מצוות היה לך? כפול תרייג, בלי לשלם 30 שקל. שם אתה מרוויח רק מצווה אחת. ופה בשעה בבית, כמה אתה מרוויח? מיליונים של מצוות, מיליונים. מיליונים של מצוות. אבל יצר עוד להטעות את הבן אדם, איפה יהיה לי פרנסה? מה נאכל? מה נאכל? כל הזמן הוא דואג, מה נאכל? יש שתי פרנסות. יש פרנסה של העולם הזה, שחוזרים עם סלים מהשוק, ויש פרנסה לעולם הבא, עם מה אתה בא לשם? מפה אתה תצא, עם מה תגיע לשם? שתי פרנסות. פרנסה של העולם הזה מזומנת לך גם אם לא תעבוד. כמו הנמלים, כמו הג'וקים, כמו הפילים, כמו עופות ודגים, כולם אוכלים. הם לא עובדים. ראית שועל חנווני? ראית אריה סבל? לא, לא עובדים. הם אוכלים? אוכלים, אוכלים, אוכלים. לא עומדים בתור, אוכלים. אז זה מזומן, אבל הפרנסה של העולם הבא, מי ייתן לך? רק אתה. מה שהכנת זה מה שתאכל. מי שטרח בעולם הזה שהוא כמו ערב שבת, הוא יאכל בשבת בעולם העליון הנצחי. תן לו בבקשה, הוא רוצה לשאול, תן לו. רגע, קח מיקרופון שנייה. רגע, רגע.
אני שומע את כבודו בקשב רב. דבר אחד לא ברור לי. אני מאמין בבורא עולם, בורא עולם ברא את כל העולם. ישועת השם היא קובעת. אדוני אומר, ושמעתי אותו אומר, אולי אני טועה, אז בשביל מה אנחנו צריכים צבא? כתוב בתורה מבין 18 ומעלה, כל יוצא צבא. אז אם יפתחו עלינו במלחמה, אני לא צריך צבא, אני אשב ואני אתפלל לבורא עולם ואני אצעק ישועת השם. והם ייתנו לנו בראש, וייתנו לנו בראש, ואני אצעק ישועת השם, מה יהיה הסוף?
קודם
אני
כל...
אני לא אגיד, אני אתפלל, אני מאמין בבורא עולם.
קודם כל אתה אומר יפה.
אני מאמין בו, הוא ברא את העולם, הוא עשה את העולם, הוא עשה הכל. קודם כל אתה... אני אצעק את הצבא הביתה, ואני אתפלל שהוא יעזור לי.
קודם כל אתה אומר יפה, שאם אני הבנתי נכון, לא הבנת נכון. כי אמרתי בפירוש, אין בעיה שיהיה צבא, נכון שאמרתי? זה מוקלט. אמרתי, אין בעיה שיהיה צבא, אבל הביטחון צריך להיות בשם. אתה יכול שיהיה לך כיפת ברזל, אתה יכול שיהיה לך מטוסים, לא עליהם אנחנו סומכים. אנחנו סומכים רק בשם. הוא מחליט אם ננצל או לא. רק הוא. עכשיו אני אלמד אותך פרק בהיסטוריה. לפני 70 שנה, מאיזה מדינה באת? וההורים, והסבא והסבתא, מאיפה הם היו?
כולם יוצאי מזרח אירופה.
מזרח אירופה, שלום. שואל לך שאלה, היה להם צבא?
כל מדינה בעולם יש לה צבא.
לא, אבל הם, היה להם היהודים, היה להם צבא?
היה להם צבא, אבל...
היה ליהודים צבא?
יהודים שירתו בצבא של גויים.
אבל לא היה להם צבא.
הם שירתו בצבא.
הם שירתו, אבל לא היה להם... אבל לא היה להם צבא.
היה להם צבא של המדינה...
שמעתי מה, אני לא מבין עברית, אני מבין. אבל אני מבין עברית. אבל לא היה צבא עברי יהודי. לא היה צבא ישראלי.
לא הייתה מדינה יהודית, לא היו במדינה...
בדיוק. עכשיו אני שאל אותך יותר מוקדם. כשעם ישראל היו במדבר, שהם יצאו ונהיו לעם, היה להם צבא?
היה להם שבטים.
היה להם שבטים, אבל היה צבא, היה מטוסים, היה טנקים.
אז היה תקופה אחרת, העולם מתקדם.
התקדם, שואל, אבל איך ניצח משה רבנו, אתה זוכר?
בכוח האל.
שמעתם מה אומר? בכוח האל. איך הוא עשה את זה, אתה זוכר?
צעק לשמיים שיביא עזרה לעם ישראל בתנאי שלא יחטאו.
הוא הגביע את הידיים למעלה, כן? בשעה שהוא הגביע את ידו, ישראל נוצחים. מה זה, קוסמות? לא? שהוא הרים את הידיים, הוא אמר לעם ישראל, תרימו את העיניים למעלה. מי שיציל אותנו מעמלק זה הוא. כשהוא מרים נוצחים, מוריד את הידיים, ועם ישראל חס ושלום לא מסתכלים לשם אלא על החרבות, מפסידים. אז במה היה תלוי הניצחון? בזה. יהושע בן נון לחם וניצח 31 מלכים. ולא היה לו צבא סדיר, ולא היה לו טנקים, ולא היה לו כלום. ומה הוא אמר? שמש בגבעון דום, וירח בעמק הילון, והיממה נתארכה ל-36 שעות, עד שהוא ניצח את חמשת המלכים וכולי. אז מה רואים? שאלה שהיו המנהיגים הרוחניים, לא רמטכ"לים, המנהיגים הרוחניים של עם ישראל, הם אמרו הישועה לשם. השם גיבור מלחמה. מישהו אמר שלא? אתם שמעתם שאני אמרתי שלא? אני אמרתי, לא צבא. צבא זה כמו שאתה מכיר, שמחנכים אותם, מלמדים אותם, מכשירים אותם, נותנים להם כלים מתאימים וכו'. עם של עבדים יצאו ממצרים, איפה הם למדו? מה הם למדו? קונג פו? מה הם למדו? מה הם יודעים? באדם שרגיל להיות עבד, יש לו כוח לקום ולמרוד כנגד מישהו אחר. צריך נפש של אומץ, וזה זה לא דבר פשוט ללחם. יש כאלה שבורחים במלחמה מהפחד. אז זאת אומרת, זה לא פשוט. אבל כשבוטחים בשם, אתה יודע כמה מתו במלחמות שעשו עם ישראל באותן תקופות? כמה מתו, אתה יודע? אף אחד! חוץ ממלחמה אחת בעי, שמת אחד כנגד 36 ושקול. וזה בגלל עבירה שנעשתה, שהשם אמר לא למעול בחרם, והיה אחד בשם עכן, שהוא מעל בחרם, וזה גרם שאחד מת. אז זאת אומרת, אם הולכים ישר עם השם, ושומעים בקולו, הוא מנהל את המלחמות. מי הטביע את המצרים? היהודים הטביעו אותם. מי עשה להם את התרגיל שיכנסו לתוך המים? הקדוש ברוך הוא עשה את המלחמה. מי ניצח את המצרים במצרים ונתן להם מכות בראש? לפי הזמנה. הבורא עולם. אז אתה אומר, הוא מנהל את הכל. אתה רוצה לסמוך על הצבא? אין בעיה, אתה רוצה טנק? תעשה טנק. אתה רוצה עוד משהו? אתה רוצה נונטט? עכשיו כוכב ימר, הוא נותן לכל החיילים, חיר, נותן להם נונטט. כולם ילכו עם פצצות נונטט, וזהו. הכל יפה. אבל אם אתה בוטח בעצמך, כמו שאמר שרון, אשרי העם שצהל לו, במקום להגיד אשרי העם שהשם אלוקם, הוא אמר שצהל לו. אז ברחנו מלבנון, אתה זוכר? ברק, ברק, אתה זוכר? ברק, מרק? ברחנו מלבנון. כן? כן, אהוד ברח, והוא עכשיו גם רוצה לחזור לפוליטיקה. אז מי שיבין את מה שנאמר פה, זה לא אני אמרתי. כל מה שנאמר פה זה פסוקים מהתורה. אתה רוצה להיות גיבור בארץ, תהיה גיבור בתורה, במצוות, ואני מבטיח לך, אומר הקדוש ברוך הוא, וישבתם בטח. וחרב לא תעבור בארצכם. חרב לא תעבור, אפילו של מדינה אחרת, בדרך כמו האמריקאים, שמים בסיסים פה, ויוצאים להפציץ בסוריה נגיד. לא תעבור אפילו חרב של אחרים בארצכם. וזה לא מספיק שלא יהיה לכם מלחמות, אלא גם ונתתי שלום בארץ. זה אני קובע, לא אתם. לא אתם הסכמי שלום, קמפ דיוויד, אוסלו, חריט, הכל שקר. אני קובע, אם יגיע לכם, אני אסדר את הכל. אם לא מגיע לכם, בשביל זה אני שולח את האויבים לנסות אתכם. אם תרימו את עצמכם, תגידו, תשמע, הבנו את האיתות, הבנו את הכוונה, אתה לא נותן לנו מנוחה, כי אתה לא מרוצה ממה שאנחנו עושים. אין בעיה, נשתפר. אם נעשה ככה, נראה בחוש איך הקדוש ברוך הוא מציל אותנו מכל האויבים, מכל הצרות. זה לא רק בקשר לעם, גם אתה בתור יחיד, יש לך בעיות, יש לך ניסיונות, יש לך מחלות, יש לך הפסדים, יש לך הזקים, תשפר את עצמך בקיום התורה והמצוות בשלמות, ותראה איך הכל משתנה מיד. לא תשאל שאלות ותהיה בטוח בשם שהוא הוא, זן ומפרנס ומציל, רופא, אני מחצתי ואני ארפא, ואין מיידי מציל. אם תפתח בזה, אני מטפל בך אישית, שומר עליך, אל תדאג. כל המחלה אשר שמתי במצרים, לא אשים עליך, כי אני השם רופאיך. אין רופא, לא קופת חולים, לא מכבי, אף אחד. אני. אם תרצה, בבקשה, אם תשאל שאלות, אין בעיה. תעמוד בתור, זה, תקבל תרופות, ניתוחים, הכל. תהיה בריא בסוף, אבל יקרעו אותך, יתפרו אותך, אין בעיה. איך שאתה רוצה. במה זה תעזור לי? מי אמר שלא? אני אמרתי לך שלא? עוד פעם אתם מאשימים אותי מה שלא אמרתי? אתה לא תצטרך ללכת לרופא, אני אומר לך. לא תצטרך, יש רופא. לא בשבילך, בשביל אלה שלא מאמינים כל כך. מה אכפת לך שיש רופא? תן לו, עוד פעם, לא מובן, תן לו.
אני מאמין בבורא עולם כמו שאני מאמין תמיד. אני חולה. יש רופאים, אני כל הזמן אתפלל, אני מאמין בו ואני מת, מה קרה?
תשמע, אם אתה מת, אני...
מת, אני מאמין בו.
שמעתי.
הרופא לא קיים בשבילי, רק בורא עולם, נשואה. ובסוף אני מת ואני מאמין בו, מה קרה?
שמעתי. אני רוצה להפתיע אותך שכל מי שמאמין בו בסוף מת. אף אחד לא נשאר. לא הבנת, אני אסביר. אני אסביר. אני אסביר, עד שתמות צריך לחיות. רגע, אז בזמן הזה שאתה צריך לחיות, תאמין בו בשביל להמשיך לחיות. אבל למות אתה חייב בסוף, אני מצטער. כן, כולם חייבים למות.
זה אני מבין.
זהו, אז עד שתמות תפתח בשם והוא יחסוך לך ביקורים אצל הרופא. מה יש, לא טוב? כמה שתפתח יותר, אז הכל יהיה בסדר. כן, שאלה נוספת. יש אישה שם בסוף רוצה לשאול. לפני 40 שנה בערך נתתי פה שיעורים, אתם יודעים? אתם זוכרים? מישהו זוכר? כן. בספרייה, בספרייה פה נתתי. יש לכם פה ספרייה באיזשהו מקום. כן. איפה השאלה?
זה לא שאלה. הייתי בהרצאה של כבוד הרב ביום שני בירושלים.
כן.
ובעלי בא, הוא שבר את הטלפונים.
כן, ראיתי, שבר שני טלפונים.
כן. היה בן אדם אחד שלפניו שדיבר וביקש מכבוד הרב סליחה על מה שנעשה לו עוול לפני הבחירות וכל ההכפשות שהרב עבר.
נכון, שקרים מתוך הדף.
כן, ובעקבות זה בסוף ההרצאה אז חשבתי על ההשפעה שהייתה לדברים שנאמרו על הרב באותה תקופה, ושמתי לב כי רוב פשוטי העם שניזונים מהשמועות שמהלכות ברחובות הם מקבלים את אותם שמועות בתמימות ובעצם נכשלים בלשון הרע וקבלת הדברים, ורוב העם גם אינו בודק את אמיתות השמועות, בפרט אם אומרים שכך פסקו גדולי הדור. לכן יצא ששמעתי לשון הרע על כבוד הרב ואף קיבלתי, ואני מבקשת סליחה ומחילה מכבוד הרב.
ובאת מירושלים לפה בשביל זה?
כן.
מחול לך.
כן, זה דיברתי עם יוחאי במשרד והוא אמר לי להגיע להרצאה.
יפה מאוד. ברוכה תהי ושלא תיכשלי יותר.
אמן. ורציתי לדעת איך אפשר להציל עוד אנשים מפשוטי עם
יש את הקטע שהבחור הזה דיבר, ויש את הקטע שאת דיברת עכשיו, ולחלק את זה לאחרים שישמעו בדיוק את כל הסיפור, ואז יהיה להם קל, כמו שאת התעוררת מהדברים שלו, אפשר שיתעוררו עוד אנשים.
ואני מזמינה גם את כל האנשים שקיבלו לשון הרע בעקיפין או איכשהו ונכשלו בזה אפילו בטעות, שיבואו ויבקשו מחילה וסליחה.
ברוכה תהיי, תודה רבה.
רציתי גם לבקש ברכה מכבוד הרב, שכל עם ישראל ידעו את האמת ויהיו עובדי השם אמיתיים.
השם יזכה את עם ישראל ללך בדרך האמת, להכירה ולעבוד את השם בשמחה.
אמן. בזכות זה כך נקבל את המשיח מתוך שמחה.
אמן.
שהרב יברך את המשפחה שלי ליראת שמיים וחוכמה, ושכל זרי ילך בדרך התורה והמצוות.
אמן באמן. כן, שאלה נוספת. פה לבחור. אפשר פה לתת מיקרופון? לא, אבל צריכים לשמוע אותך באנגליה.
יש לי חבר ששואל, הוא אומר, הוא שואל איך התורה עברה מפה לאוזן אלפי שנים, איך אנחנו יודעים שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. לדוגמה, אנחנו פה 10 אנשים בחדר, ואם אני אגיד לך משהו באוזן ואתה תעביר לאבא והוא יעביר לאבא, אז בצד שני יצא משהו שונה. אז איך התורה עברה מפה לאוזן אלפי שנים וכלום לא השתנה, לא הגיוני. ושלא יענה שהם שיננו את זה, כי אף בן אדם לא יכול לשנן 1,000 דפים בראש בעל פה.
יפה, שאלה חכמה וטיפשית. ובכן, באמת אם מעבירים דברים בעל פה, אז דברים משתבשים. אי אפשר שיזכרו בדיוק את כל הפרטים. אבל אם התורה מועברת בכתב, ומקפידים עליה שלא יהיה שינוי, כי שינוי פוסל את הספר, ואם אחרי 2,000 שנה מגיעים לפה לארץ מכל קצוות תבל יהודים שהיו בגלות, מאירופה, מאפריקה, מאסיה, מכל מקום שמגיעים, מגיעים לארץ ישראל אחרי 2,000 שנה עם ספרי תורה, וכל הספרים אותו דבר, וכולם מגיעים לפה עם אותם ציציות, 8 פתילות, 32, כולם אותם מזוזות, אותם פרשיות, אותם תפילין, עם אותם דינים והלכות, לא השתנה כלום, 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 הכל אותו דבר, אפילו שאלה היו 2,000 שנה בגלות במרוקו, ואלה בתימן, ואלה באשכנז, ואלה פה ואלה שם, כולם חוזרים לפה, נפגשים פה, והכל אותו דבר. גם הספרים, גם התורה, גם ההלכות, גם המצוות, הכל אותו דבר. אז לא היה טלפון שבור. הבנת עיוני? Thank you, לכן זה היה חכם וטיפשי. כן, שאלה נוספת, הנה הבחור פה, תן לו. כן.
הרב יישר כוח, קודם כל.
תודה רבה.
אני, יש לי שני דברים לשאול את הרב. בדרשה הרב אמר לגבי הידיים של משה, שהוא מרים אותם למעלה, שאנחנו מאמינים כלפי מעלה. והייתה איזו שאלה, כי ידי משה עושות מלחמה, לא שייך לה, כאילו, לא שייך שהידיים שלו יעשו מלחמה. דבר שני, אני רציתי לשאול, זה דבר יותר אישי, יותר אישי, לגבי בן אדם שמתפלל לרפואה. אתה אומר, רפאנו השם ונרפא, ושאינו ונבשע. בן אדם מתפלל, ולא כל כך הוא מתרפא. אז מה, זה לא שייך שהוא, יש בו אמונה, או אין בו אמונה?
יפה, שאלה יפה. למה כשאדם מתפלל לא תמיד הוא נענה? לתפילה. אז קודם כל, מתנאי התפילה זה שבאמת האדם מתפלל אחרי תשובה, בהכנעה, ויודע שחייו מסורים ביד השם. עכשיו, למה הוא חולה? בגלל שהוא עשה עוון. שגגה, מזיד, במרד, במעל, תלוי. עכשיו, אז השם נותן לו רמז, אם אתה חולה, אז משהו אצלך לא בסדר, תבדוק. אם אתה יודע לבדוק, מצוין. אם אתה לא יודע, אתה עושה תשובה כללית. ואז אתה אומר לבורא, אני מתחרט על כל מה שעשיתי, בין אם אני יודע, בין אם אני לא יודע. אני לא רוצה יותר לחטוא לפניך, אין לי שום כוונות. אם נכשלתי, אני מבקש את סליחתך. ומהיום ועד אני מבטיח שאני אקפיד על כל דבר לעשות בדקדוק ולשים לב וכו' וכו'. ואתה מתוודא ואומר, חטאתי, עוויתי, פשעתי. אם אתה עושה את זה, אז קודם כל אתה בעל תשובה. ושלום שלום לרחוק ולקרוב, אמר השם ורפאתיו. אתה רוצה רפואה? אומר השם, אני קודם כל אומר שלום לרחוק. מי שהיה רחוק ממני והתקרב. זה אני אומר לו קודם כל שלום. אמר השם ורפאתיו, ואני ארפא אותו גם. אז אם התשובה היא תשובה אמיתית, והבקשה בתפילה היא מתוך הכנעה ותחנונים, שאתה יודע שגורלך, חייך וישועתך ורפואתך תלויים בשם, אז אתה תיבשע. כי רפאני השם וירפא, רק אתה רופא כל בשר ומפליא לעשות, ורק אתה מלך רופא ורחום וחנון, רק אתה, זה ברור. ואם אתה תושעני יבשע, אם לא תושעני לא יושע אף אחד. והכל בגזרת השם, אבל לא כל תפילה נענית במקום. גם זה צריך לדעת. יש תפילה שתענה אחרי חודש, יש אחרי שנה, יש אחרי 10, יש אחרי 19.5 שנים, ויש אחרי 90 שנה. 19.5 חנה צדיקה התפללה לשם שיהיה לה ילדים, 19.5 שנים, עד שהיא קיבלה את שמואל הנביא. 90 שנה התפללה שרה ממנו עד שבא לה יצחק, 90 שנה, כללית. אז זאת אומרת, אנחנו לא יודעים בדיוק למה השם מחליט, אפילו אם אתה כבר קשר, הכל בסדר, למה? אולי להגדיל שכרך? שאם למרות שאתה מתפלל, אתה לא נענה ואתה דבק באמונה וביטחון ולא מהרהר. כאילו השם לא שומע, או הוא לא רוצה לרחם עליך, אין דבר כזה. ואז אתה מקבל שכר יותר גדול, יותר גדול. למה? ככל שאתה מחזיק באמונה, למרות שאתה לא נענה, מגיע לך עוד יותר שכר. כפום צערה, אגרה. כמה מקבלים שכר? לפי הצער. כמה שאתה מצטער יותר, מקבל שכר יותר. אז צריך להמתין. ומה אתה אומר כל יום? קווה אל השם, חזק, ויאמץ לבך. לא נושעת? וקווה אל השם. תמשיך, לא להפסיק, לא מנתקים את הקו. לא מנתקים את הקו, אנחנו כל הזמן בקשר. אבא, בבקשה, רחמנות, תרפא אותי, אני מבטיח. תמשיך, תחזיק את הקו. אל תוריד את הקו. בסדר?
ידי משה, שהרב הסביר.
מה?
לכי ידי משה עושים כמה.
אמרתי שמשה רבנו בעצם סימן לעם ישראל שליבם יהיה רק לשם בתלוי, ולא הניצחון, לא בתכסיסנות, ולא בכלי לחימה, אלא עם הלב שלנו בתשובה לבורא יתברך, הוא יסיר מעלינו כל זה. למה באה מלחמה של עמלק? כתוב, ויחנו ברפידים, שרפו מן התורה. השם נתן להם תורה והם התרפו. אתה מתרפא, יש לך זמן, אז אני אביא לך מישהו שיעסיק אותך. אחרי שהם באו, הבינו שזה רציני, זה חיים ומוות, חיברו את עצמם עוד פעם לשם, הבטיחו הבטחות, ואז הוא הכניע אותו, את עמלק. הבנת איך זה עובד? יופי. שאלה פה לבחור, כן? תכף, תכף, רגע, 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 תן גם נחלק קצת. כן. תעמוד בבקשה.
כבוד הרב, יש לי חבר שטוען שהוא כישפו אותו, ויש רוח שנמצאת במקום פרנסתו. הוא מרגיש את הרוח מדי פעם, היא עוברת במקום, היא מזיזה דברים, מפילה דברים, ורציתי לשמוע את תשובתך לגבי זה.
אם הוא ימשיך בכיוון הזה, יאשפזו אותו. אז אני מציע לו, אתה מבין, קודם כל לא לספר שטויות, ורוח מזיזה הרבה דברים בהרבה מקומות. גם אני אם פותח את החלון באוטו, אז זה מזיז לי שם את הזה של הריח, וכל מיני דברים. עזוב אותך, שיחזור בתשובה, ואז לא יהיה לו בלבלה מיצר הרע.
אמן.
תהיה בריא. כן, לפניך תן לבחור עם הזקן. רגע, רגע.
ערב טוב הרב.
ערב טוב.
אנחנו באנו מאזור הצפון.
כן.
ובאנו בשביל אבא שלי שהוא מערב סוכות.
שמה יש לו?
באנו בשביל אבא שלי כי מערב סוכות הוא פשוט מן רגע הוא התמוטט על הרצפה בבית, ולקחנו אותו לבית חולים רמב״ם וגילו לו מפרצת במוח.
וואו.
כן. עד עכשיו כאילו הוא היה ממש בן אדם כאילו בריא.
הוא בהכרה?
בהכרה, אבל הוא מתקשר, אבל הוא לא... הוא ממש כאילו 100% נכות, לא מזיז איברים, שום דבר.
והוא היה דתי?
לא.
וכמה ילדים דתיים?
יש לי שני אחיות, כאילו לא דתיים, שני אחיות ו...
אתה היחידי דתי?
כן, 4 שנים חזרתי בתשובה.
תגיד להם שאם הם רוצים, רוצות, להבריא אותו בעזרת השם, להתענות 40 יום.
אמא שלי התענתה כבר 3 ימים רצוף.
מצוין, עכשיו... אתה והאחיות, אם תוכלו ככה, אם לא, אז אתה יודע כבר את החשבון אני רואה, תעשו את זה ברצינות, ואם האחיות בכלל יחזרו בתשובה, אז כמעט בטוח שהוא יקום. אני אסביר גם למה. כי אם המחלה שלו גורמת שהם יחזרו בתשובה, זה הזכות שלו שהוא יחזיר אותם בתשובה. ואם הוא מציל את חייהם מגיהנום, אז מגיע לו גם כן להיות ניצל. הבנת את הרעיון?
עכשיו לגבי התענית בשבילי, אני למשל לומד כל היום תורה נגיד, זה דבר שמשפיע.
יש פה בן אדם שטענה ממוצא שבת עד יום שישי אחרי הקידוש, לא אכל ולא שתה, שבוע ימים, ולמד, וזה לא הפריע לו. לא יודע אם אתה מסוגל, אבל...
אני מכיר את עצמי, אני לא יודע,
לא נראה. לא יכול, אז אתה תעשה כל יום. זה הצלת נפשות, אין מה לעשות. אם רוצים להציל את אבא, צריך לעשות משהו שישבור את את הטבע, מה שנקרא. זה גם מראה בשמיים עד כמה באמת אכפת.
הרב יכול לברך אותו?
כן.
רפאל בן אליזבת.
רפאל בן עליזה.
רפואה שלמה.
השם יזכה אותו. לתשובה.
אמן.
ושהילדים יעשו באמת כל שביכולתם כדי להצילו ויעלה להם לרצון.
אמן. תודה.
עכשיו תקשיב טוב, תיגש אליו. תיגש אליו, תן לו. למה אתה לוקח? תן לו. תיגש אליו. אם אתה אומר שהוא שומע אבל לא מגיב.
כן, דיברתי איתו.
אז אתה תגיד לו שאתה מקריא לו את הוידוי שרבנו ניסים. ואז אתה אומר לו שיסכים על כל הדברים, יעשה תשובה בשביל שהוא ינצל. אם הוא יעשה את זה אפילו בהנהון, בעצימת עיניים, מצמוץ.
לגבי המשפחה, לא נראה לי שהם יקבלו, כאילו שאני אגיד להם, ניסיתי לדבר איתם.
זה לא עניין לך מהמשפחה, תחפש את הרגע
ש... לא, כאילו, אצלי בבית, כאילו, החיות...
החיות אתה תגיד, לא ירצו.
אמרתי, הם לא רוצות.
לא רוצות, בסדר. גלגל בעולם תגיד להם. שאני אמרתי גלגל בעולם. היום האבא רוצה אותם, מחר יכול להיות שהם יצטרכו מישהו אחר. העולם זה גלגל. מי שהיום לא מנצל את ההזדמנות להציל מישהו אחר, כשהוא יצטרך לנצל, כנראה הוא יתקל במידה כנגד מידה. אז שלא היו בטוחות שהן היום בריאות ומחליטות שהדברים נשארים ככה. זה דבר אחד. דבר שני, לעשות איתו את הוידוי ושיקבל עליו תשובה. זהו, אם הוא שומע, מן הסתם הוא לא יתעקש. כי הוא מבין שהמצב שלו לא טוב.
בסדר, תודה רבה.
תהיה בריא, כן, תן לו.
שלום, כבוד הרב.
שלום.
אני הייתי במשרד כבוד הרב, אני דיברתי עם כבודו, אני זקן יותר גדול. אני הייתי אצל כבוד הרב לפני יותר מחצי שנה, שמונה חודשים, שמתי שם פתק, יש לי בעיה, יש לי חסרון, יש לי חסר לי דם, גדולות האדומות הלבנות, אני כבר במעקב.
מה השם ושם האמא?
סמיר שאול במריאם, כתבתי שם...
השם ירפא אותך ברפואה שלמה בתוך שאר חולי עמו ישראל.
אמן.
תהיה בריא. כן, שאלה נוספת. כן, הנה פה שורה ראשונה.
שלום, כבוד הרב. שאלו אותי לשאול אותך בקשר לקשרות הבשר והשחיטה.
כן, יש בעיה.
מה הבעיה?
אי אפשר לסמוך על שחיטות שנעשות תעשייתיות בגלל המהירות, החיפזון, הכסף, וכיוון שלא בודקים את הסכינים כראוי, אז הכל בגדר נבלות וטרפות. יותר גרוע מכולם.
תודה.
כן. תן לו, תן לו, תן לו, תן לו. אני מאמין.
תמיד.
תמיד מאמין.
ישנם אפיקורסים שאומרים, הבורא העולם אינו קיים. הבל הבלים אלה. אבל אני בתור אדם מאמין ובתור... בן שהוא בעל קורא בתורה, יש לי דבר אחד שמפריע, אולי כבודו יסביר לי את הפסוק הזה, בכדי שנדע בדיוק שאנחנו מאמינים שקיים בורא עולם. כתוב, אין לו דמות הגוף ואין לו גוף ולא נערוך אליו קדושתו. וזה מדובר על הבורא עולם. אולי יסביר לי בכדי שאני אבין מה בדיוק אותו הסיפור, על מה מדובר.
אין לו גוף. הקדוש ברוך הוא לא עשוי מחומר. אנחנו עשויים מחומר. לכן יש לנו גוף. הגוף שלנו הוא מוגבל. הקדוש ברוך הוא לא מוגבל. רק דבר שהוא גוף הוא מוגבל. אתה רואה הפקק הזה? זה גוף. הוא מוגבל. אתה רואה הכוס הזה? זה גוף. הוא מוגבל. אתה רואה העולם הזה בית כנסת, הוא גוף מוגבל. כל דבר שהוא גוף הוא מוגבל. אם יש דבר שהוא מוגבל, אז מישהו הגביל אותו. את זה היצרן הגביל. גם את זה היצרן הגביל. את זה הקבלן הגביל. או העירייה הגבילה. אבל כל דבר שהוא גוף הוא מוגבל, ואם הוא מוגבל יש לו מגביל. היות והבורא הוא הבורא והוא לא נברא, אז הוא לא יכול להיות מוגבל. אז לכן אין לו גוף וגם אין לו דמות של גוף. ולא תוכל לערוך לו קדושתו. אתה יכול להעריך את הקדושה של הקדוש ברוך הוא. אנחנו לא יודעים להעריך קדושה של כהן, של כהן גדול. אין לנו מושגים אפילו. אז הקדוש ברוך הוא. הבנת העיוני? יופי. כן, רגע. תן לו לבחור שם, כן.
שלום כבוד הרב.
שלום.
שאלה, איך אני יכול לשמור על הפה מלשון הרע? אם נגיד לדוגמה בכביש מהיר שמישהו חותך אותך בכביש או שמישהו עוקף אותך מהר, אתה מתעצבן ואתה רוצה פתאום לדבר מילה לא יפה או משהו כזה ואתה רוצה לעצור את עצמך ולפעמים זה לא מצליח.
זה לא נקרא לשון הרע. אם אתה אומר כללה, זה לא לשון הרע. לשון הרע זה אם אתה אומר משהו על מישהו על מנת לפגוע בו. זאת אומרת, אתה אומר אפילו דברי אמת על מישהו. אתה אומר, אתה יודע, זה מואחד, ואתה אומר עליו משהו. ואפילו שיש לך ראייה והכל, השאלה מה אמרת? אמרת בשביל להועיל או בשביל לחלך עליו? אם זה בשביל להזהיר מפניו, שהוא נגיד עושק אנשים, זה בסדר. כי אתה עושה בשביל להציל, לעזור. אבל אם סתם להגיד עליו, הוא כזה וכזה וכזה, זה נקרא לשון הרע. אבל לקלל זה משהו אחר. לא תקלל חירש, כתוב. התורה אוסרת לקלל. לקללה יש כוח. ואל תהיה קללת אידיוט קלה בעיניך. אפילו אדם פשוט שמקלל, לפעמים זה בשעה רעה, וזה נתפס. ואיך שאדם מתנהג, ככה מתנהגים איתו מן השמיים. אז יחזירו לך חלילה מידה כנגד מידה, בשביל מה לך? אז מה אתה עושה? אני פעם גם כן, הייתי רוצה מאוד מאוד לקלל, סתם, אבל... מה, איך הרגלתי את עצמי? שתהיה בריא בעזרת השם. אתה מבין? במקום להגיד כללה, שתהיה בריא. זהו.
תודה רבה.
תהיה בריא. נכון. כן, קפצת משם לפה, אז תמתין, תן לו שמה. תן לו שם.
הרב הוא קצת מתבייש, אני אקדים קצת והוא...
אין בעיה.
קודם כל רק רוצה להודות לרב, כי לפני 30 שנה היה סמינר של ערכים. ביום האחרון הרב נתן הרצאה על מעלת לימוד התורה, ומאז נכנסתי לישיבה.
ברוך השם, ברוך השם.
ישר כוח. נתגיל את הרב יאדיר ברוך השם. טוב, אז הוא קצת מתבייש. יש לו סכיזופרניה, וכמו שאנחנו יודעים בספר מנחת יהודה, זה לא תלוי באדם, זה לא משהו שצריך להתבייש בו. והוא חושב שבגלל שיש לו סכיזופרניה, אז הוא צריך להתבייש, וכמה פעמים הוא היה בהרצאה של הרב, והוא מאוד אוהב את הרב, והוא מתבייש לשאול, הוא היה כמה פעמים, לא היה לו אומץ לשאול.
אז מה השאלה?
אז הוא רוצה לקבל עליו משהו, לקבל ברכה מהרב.
בבקשה.
וגם ש... הוא היה רוצה שיהיה איזה אברך שאולי יישב איתו.
שמה?
בחדרה.
שמה?
אם אפשר ליצור איתו קשר גם אחרי הרצאה, אולי להצמיד לו אברך בחדרה או משהו, אולי בהמשך להיות בפנימייה. זה תמשיכו לדבר כבר.
תן לו, תן לו לדבר, נשמע אותו.
ערב טוב.
ערב טוב.
אני תמיד חושב שכולם מדברים עליי מאחורי הגב. לא יודע.
עליך מדברים?
כן. תמיד חושב.
בוא נגיד שכן מדברים, אז מה? עליי מדברים כל הזמן. גם עכשיו שאני פה, בכל העולם מדברים עליי. באמריקה מדברים שאני עוד מעט מגיע להרצאה. בירושלים מדברים עליי, יש הסניקים נגד. פה מדברים, שם מדברים, חלק טוב וחלק רע. מה אכפת לי שמדברים? שידברו. אז מה יש?
ועוד משהו, איך...
גם על ביבי כולם מדברים.
ועוד משהו, איך זה...
כן.
איך לא לגרום לביישנות לעצור לי את ה...
קודם כל ביישנות זה דבר מצוין. עם ישראל ביישנים, גומלי חסדים, זה טוב מאוד. הלוואי והמידה הזאת תהיה על כל ישראל. למה אתה צריך לא להתבייש? זה טוב מאוד להתבייש. מעלה גדולה להתבייש.
אני הרבה מתבייש, ואמא אומרת שזה הרבה עוצר לי את החיים.
שזה עוצר לך את החיים?
כן.
למה, למה, למה זה עוצר לך? בן כמה אתה?
34.
34? נו, ונעצרת באיזה תאריך?
כן, אני כל...
לא, הגעת עד גיל 34 רצוף.
אני כל הזמן בבית.
בבית זה אתה לא צריך להישאר כל הזמן בבית. תלך לבית מדרש, בית כנסת, תתפלל, תעבוד קצת, מה יש? אפשר גם להתבייש, עובדים ומתביישים, ואפשר ללמוד ולהתבייש, ואין שום בעיה. והנה עכשיו אתה הצלחת עם הבושה לדבר, אתה רואה? אין שום בעיה, אתה לא צריך, זה לא צריך למנוע ממך שום דבר, זה לא מגבלה, זה מעלה. מה? הוא רוצה חברותה, אתה מתכוון. כן? זיווג.
לא, לא, אנשים, שיהיה לי קבוצה לדבר.
מישהו שילמד אותך.
כן.
בסדר, בעזרת השם, נשתדל. איפה אתה גר, בחדרה?
כן.
בלי נדר נשתדל, תצלצל לארגון שופר, בעזרת השם תשאיר את הפרטים, תגיד שהיית בהרצאה, ואני שתהיה שם בחור בשם יוחאי. תבקש את יוחאי, תגיד לו הרב ביקש, אם אתה מכיר, למצוא לי מישהו בחדרה שיוכל ללמוד איתי. בשמחה.
תודה.
תזכה לזיווג הגון, ושתתאקלם בחברה בכיף.
אמן. הרב, אם אפשר גם ברכה לך סיזופרניה.
השם ירפא אותו ברפואת הנפש והגוף.
אמן, אמן.
תן לו לבחור המאיים פה.
הלו, ערב טוב. זה לא איום, אני באתי מצפת, והבת שלי ביקשה שאני אבוא בשבילה, כי יש לה בעיה באור, באור הפנים, יש לה פה באזור השפה העליונה, יש לה פיגמנטציה, כהה מאוד, וזה גורם לה לא לתפקד, והיא מתביישת לצאת לרחוב, וזה מפריע לה מאוד, והיא ביקשה ממני ממש,
ובאתי בשבילה. שאלה. זה הולך וחוזר או זה קבוע?
לא, זה קבוע, עכשיו בתקופה האחרונה.
לא הבנתי, והרופאים מה אומרים?
הרופאים בינתיים אומרים לה שהיא צריכה לעשות כל מיני טיפולים, פילינג.
ומה הם אומרים שבסוף זה יכול לרדת, להיעלם?
אומרים שזה יכול להיות או שזה ייעלם, לא בטוח.
ממה זה בא?
מבארת. אומרים שזה בגלל הרקע ההריונות קודמים שלה. הריון. אבל אני לא יודע אם זה נכון או לא, אבל ככה מה שאמרו.
שמעתי. עכשיו, כמה ילדים יש לה?
יש לה 5 ילדים, והיא חרדית.
שמעתי, והיא רוצה עוד ילדים?
כרגע לא נראה לי שכן.
אז בוא אני אגיד לך מה נעשה, שהיא תיכנס להיריון עוד פעם, והילד שהביא את זה יבוא השני ויקח את זה.
כן, אבל עכשיו בסדר, אני אמליץ לה על זה. היא שומעת, היא נמצאת.
מה זה היא תמליץ?
היא נמצאת פה.
מצוין, אז אני אומר שזה מה שצריך לעשות, ובעזרת השם ניתן ברכה.
אבל עכשיו היא ביקשה ממני שאני אבקש מכבוד הרב שיברך אותה.
בטח.
עכשיו, ולא, ואני גם רוצה לתרום 500 שקל,
כן.
לקנות 100 דיסקים, לזכות את הרבים.
מצוין.
מארגון שופר.
מצוין.
אני בשנה שעברה, אותה בחורה, אם אתה זוכר, בצפת, תרמנו גם 500 קרן לקרן הרצאות, והכאבי שיניים שלה נעלמו מאז.
ברוך השם.
וגם דיברתי על זה. והיא מאמינה מאוד
אבל שהיא תאמין גם מה שאני אומר, הריון נוסף, ובעזרת השם מה שמה?
קרן לאה.
קרן לאה.
צרור.
צרור.
בת יצחק.
בת יצחק, תזכה להיריון תקין ושיעלם כל הפיגמנטציה שיש לה בשפה העליונה ותחזור להיות כפי שהייתה.
תודה כבוד הרב.
אמן תגיד.
אמן.
יופי. שאלה אחרונה, הנה הבחור עוד פעם, תן לו פה. אחרי זה אני אחלק לכם ספרים, ציציות, כיסויי ראש, חינה.
רבנו, אני לא יודע אם סיפרו לך או אמרו לך, אבל הבית כנסת הזה רוצים לסגור אותו.
חס ושלום.
רוצים לסגור את הבית כנסת.
בזכות ההרצאה הזאת, מי שברך אבותינו הקדושים, אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, דוד ושלמה, וכל הקהילות הקדושות והטהורות, הוא יפר עצתם של אלה שרוצים חלילה לסגור את הבית הכנסת, ולא יאונה לכם כל רע, ותוכלו להמשיך להתפלל וללמוד. ולקדש שם שמיים, אמן.
ענית לנו על השאלה.
ברוכים תהיו רבי חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, שנאמר אדוני יפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר.